שלום וברכה. אנחנו בפרשת חוקת, קודם כל באמת מאוד 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 משמח, מרגש ומשמעותי וחשוב. חזק וברוך. עכשיו שומע את אחד הדברים שקורים בסיום, שהם אולי לא קורים או שקורים פחות לימוד עצמו, שבזמן שאנחנו עושים את הסיום, זה כמו זמן פרידה. כתוב שאין אדם, לא ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. הרב מסביר, למה צריכים דווקא בפרידה להגיד דבר הלכה? אולי נעסוק בזה בהמשך, אבל הרב מסביר ש... הזמן הפרידה הוא זמן שבו יש תמצית, כאילו אתה עוסק בלב של הקשר. לכן נניח אנשים נורמליים, רגילים, כאילו כשהם נפרדים, אז הם מתחבקים. כאילו זה לא הפוך צריך להיות. הרי פרידה זה עזיבה, כאילו אתה אמור כאילו פשוט ללכת. מה אתה מתחבק? או שכתוב שבזמן שנוכרים נכנסו להיכל, אז הם ראו שהקרובים מעורים זה בזה. אומרים הכוונה מחובקים זה עם זה, לא רק שפני מי של אחיו, אלא ממש מאוחדים ביחד. דווקא בזמן הפרידה יש משהו מאוד חזק בקשר, כי זה בעצם תמצית הקשר. אני חושב שזה באמת העניין, שכאילו בסיום עושים סעודת מצווה, או ששמחים וחוגגים, כיוון שכאילו הסיום הוא מבטא לא את מה שלמדתי בפרטים, אלא את הסך הכל, את הקשר. אז זה מאוד משמח. כן. זה מאוד משמח, אמרתי. ממש משמח. עכשיו שומעים? אני חושב קצת להגביר. אתה מתיר אותו? ועכשיו? יותר ככה, ממש ככה. חזק וברוך, בסדר גמור, בסדר גמור. אז אנחנו בפרשת חוקת. פרשת חוקת, מפגישה אותנו, יש לה שני חלקים, החלק הראשון הוא חלק שנראה די קשור לספר ויקרא, נכון? עם פרה אדומה. כאילו לא כל כך קשור לרצף האירועים, פרשת קורח הייתה פרשה של סיפור, גם פרשת שלח, גם פרשת בעלותך אפילו, חציה לפחות, ופתאום אנחנו כאילו מפסיקים באיזה משהו שקשור לפרה אדומה, אנחנו נדבר על זה במה שמשם. אנחנו רוצים לעבור מהחלק הזה הראשון, שקשור לתומת מת, ולתארה מתומת מת, להגיע לפרק אף פסוק א', רק לומר ממש במילה אחת, שעם ישראל בשבועיים האחרונים עובר משבר נורא, שאורך אומנם פרשה וחצי, אבל בפועל זה 40 שנה, או יותר כך 39 שנים. זאת אומרת, עם ישראל מגיע לפרשת שלח, כשהוא אמור להיכנס לארץ מחר, ומדובר על השנה השנייה, יותר בני ישראל למצרים. חטא המרגלים פשוט דוחה את הכל ב-40 שנה. ועכשיו הגענו בין רגע למדבר צין, ושם בעצם הגענו לשנת ה-40. מה שעברנו ב-38 שנים האלה, או 39 שנים האלה, היה בעצם כל העונש של בני ישראל במדבר אחרי המרגלים, היה בעצם בלוע במעד פרשת שלח, כל פרשת קורח, ומשם הגענו מיד כאילו שנה 40, ובתפר הזה, כאילו במעבר הזה שאנחנו עושים, כאילו כמו סצנה חדשה, שם מופיע ציווי של פרה אדומה. יש לך איזשהו הסבר מלומד לכניסה הזאת של פרה אדומה לסיטואציה הזאת של לקראת סוף 40 שנה?
כן.
כנראה שיש משהו שכאילו אמור, התקופה הזאת של כאילו דור המדבר בעצם מתחלף, ודור באי הארץ עכשיו נולד ומתבגר, זה סוג של כאילו כמו תחיית המתים. אנחנו עכשיו מדבר קצת על העניין בעצמו של פרה אדומה והחוק והשם של הפרשה בהקשר הזה, אבל בואו ככה ננסה ביחד לטייל בחלק השני של הפרשה מפרק כ' פסוק א'. רק אמרתי שבין פרשת שלח אלינו עברו 39 שנים, ושאלתי איך זה מתחבר עם הסיפור שפתאום, כאילו פרשת פרה אדומה וטומאה וטהרה, נכנסה פה פתאום, כאילו בלי שום קשר, לא לסוף קורח, גם לא נראה כל כך להמשך הפרשה. ואמרתי ממש בחרשי תיבות, שכאילו עם ישראל עובר בעצם סוג של טהרה בזמן, כאילו יש הרבה, יש דור שלם שמתחלף בעצם, בין הפרשות, ועכשיו אפשר להגיע לדור החדש, שהוא באי הארץ, הוא מדבר עכשיו על 40 שנה, אחרי שכבר נגזרה הגזרה, או כמעט 40 שנה, אחרי שנגזרה הגזרה, ועכשיו מדובר על דור חדש, כל מי שהיה בגזרה כבר מת, אתם גם זוכרות את האופן שבו הם מתו, זה היה אופן מאוד, מאוד אכזרי, מפחיד, ועכשיו אנחנו מגיעים למדבר צין, בשנת ה-40. מכיוון שאנחנו יודעים מתי מרים נפטרה, מתי נגזר משה ואהרון למות, מתי גם אהרון נפטר. את אומרת, האם כתוב מתי אהרון נפטר? לא כתוב בתורה מתי נפטרה, זה נכון, אבל זה פשוט, אני לא יודע, לא חשבתי על זה באמת, אם זה מפורש בפסוק, לא מפורש בפסוק. אבל זה, מכאן ואילך, זה די ברור שכאילו זה באותו זמן, עד סוף ספר דברים, אנחנו ממש באותה שנה. איפה אפשר כן לראות את ה... אני חושב שיש, יש תיעוד, לא פה, לא זוכר איפה ה... הפסוק שאומר, הגיע פה שנת ה-40, לא זוכר בעל פה, אבל זה די, האירועים פה הם די פשוט, שהם בסוף תקופת המדבר, גם ההמשך בלק הוא בוודאי ככה, בסוף חוקת, עם ישראל בעצם חונה בטרמינל, כאילו, על הגבול, זאת אומרת, מכאן ואילך הוא לא נוסע יותר, כאילו כל המסעות במדבר הסתיימו בסוף פרשת חוקת. באמת, אבל לא כתוב כאילו מפורשות את הדבר הזה, שאלה. אבל זה פשוט גם בחז"ל ודאי זה כך. פרשת פרה בעצם אומרת, אפשר להתאר מטומאת מת. כן. כן, זאת אומרת, רשי אומר באופן מפורש, כל העדה, עדה שלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. זאת אומרת, אבל איפה יש פסוק בדבר הזה? לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. בכל אופן, אז הם מגיעים למדבר צין בחודש הראשון, וישב עם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ואז מתחיל, יש בעיה של מים, כי בעירה של מרים היה קשור בזכותה של מרים, מרים נפטרה, אין מים בעדה, ואז יש מריבה גדולה, מי מריבה, ועוד פעם אותו סיפור, ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויבוא משה ואהרון פני הקהל, אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. זאת אומרת, שוב חוזרת המנטרה הקבועה, עם ישראל מתרעם, משה ואהרון כביכול בורחים לאיזה אזור כזה, לאזור השכינה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירה. מזכיר לך משהו? האם זה מזכיר משהו במקרה?
את הפעם הקודמת שביקשו מים.
מתי הייתה הפעם הקודמת שביקשו מים?
במראה, לא.
כמעט, מתחמם, נכון? באיזה פרשה? באיזה חומש? שמות, באיזה פרשה? משלח, בסוף הפרשה, נכון? הם שם ביקשו מים, היה להם מים בהתחלה, אבל מים מרים, וכשהם הגיעו, אז הם ביקשו שוב מים, ושם הציווי היה להכות בסלע, מצוין, נהדר, וגם כאן יש ציווי, לקחת את המטה, אותו מטה שהקיטת פה את הסלע, ודברו אל הסלע, ונתן מימיו. לקח משה את המטה, מלפני השם כאשר ציווה, ומלפני השם הכוונה שזה היה בתוך ארון הברית, והקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ואמר להם, שימו נא המורים, אמין הסלע הזה יוציא לכם מים, וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. יש לי שאלה, אפשר לענות בעילום שם, מי הייתה כאן בסיני פעם? בעילום שם אבל, יפה. מי שהייתה בסיני בעילום שם, שין שם בדוי, האם... האם ראית שם סלעים בסיני? ראית. אם היית מכה על הסלע, היו יוצאים מים? אם היו נניח יוצאים מים שיכולים להשקות ולהרוות 2 מיליון איש, זה היה פלא בעינייך? פלא בעינייך, מצוין. האם האופן שבו היו יוצאים המים היה באמת העיקר, או עצם שיש פה מים שזורמים פתאום באמצע המדבר? ברור שעצם המים, נכון, זה הנס הגדול. עכשיו תגידי לי, ריבונו של עולם, אילו על מה המאומה? משה רבנו מוציא פה מים ל2 מיליון איש. אין בעירה של מרים יותר, ומשה, נכון, מכה בסלע, אמרו לו תדבר, והוא יכה, סבבה. מה לא נס בזה? ועוד יותר מזה, חדש ברוך הוא אומר לו, יען לא מנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם. מה לא האמנתם בי? מדובר פה, שוב, קודם כל, זה נס לא פחות מאשר נס של... מה זה לא פחות? בטח לא משמעותית פחות. זה שיש מים במדבר זה פלא גדול, כאילו. זה שהם יוצאים בדיוק כשמשה עושה מעשה, זה אדיר. הזיקית במקל על סלע. היית שוב, אני לא יודע, אבל יש שם בדואים שיכולים לחפור עם קונגו עד מחרתיים. לא יצא להם טיפת מים, לא יצא להם. כאילו זה שפה יוצא מים זה נס, זה אחד. שניים, אנחנו יודעים שבתורה יש מידה כנגד מידה. מה הקשר לך? מה הקשר בין הכניסה לארץ ובין זה, גם לא האמנתם בי, למה אתה מקצין? כן, בכבוד. לא נראה שהם ידעו, לא נראה שהם ידעו. נכון, נכון. נכון. עוד שאלה שלישית, מצוין, כן. מה היה בספר שמות? עכשיו פתאום זה לא היה רוחני ופיזי? אני מבין שיש פה איזה משהו כאילו פורמלי, פרוצדורלי, מאוד זה שאמרתי לדבר, אז יש פה עכשיו עוד שאלה, רביעית את שואלת, זאת אומרת, משה רבנו, אז בכלל המהירה, אמרו לך לדבר, למה אתה משנה? כאילו גם אין פה איזה הזמן, אם זה היה משהו שקשור לאיזשהו פיתוי, כאילו, לאיזה יצרה, הייתי אומר, בסדר, קורה, כאילו, אבל פה, מה אכפת לך לדבר על הסלע?
זה אפילו
מלחץ. כן, אז זה עוד, נכון, זה עוד קושייה רביעית. אז למה בכלל הציווי מראש לדבר על הסלע? למה משה עובר על הציווי? למה זה שונה מספר שמות? ולמה העונש הוא ככה, הוא כזה? כן. כן, חבר.
כאילו זה נשמע לי בגלל שכאילו עובדים מהנהגת הנהגת 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 ולא עתידי, אז אולי זה, כאילו לי תמיד השאלה שאולי תמיד כזה שרבה יותר רוצים יפים, ועדיין זה כאילו, זה משה רבים, הקדש ברוך מתפרגן לו, ונתן את כל החיים שלו, מה להניס אותו על כזה, על כאילו, זה דבר, אז כאילו התשובה לזה, זה אולי שזה לא עונש, זה פשוט חוסר התאמה באמת בהנהגה, אבל עדיין יש לי שאלה, כאילו עדיין, די, משה רבים, הוא רוצה להיכנס לארץ, מגיע?
שחרר. גם, אולי באמת, פעם אחת או תמיד כדאי באמת לפתוח, למה זה ניסי וזה טבעי? אם כבר אנחנו מדברים. כן, כן, חבר.
בגלל זה אני מתחבר לי עם תורה אדומה. אם פעניין זה לעשות משהו
חוק. חוק. כן.
לא דווקא
כן מבין, אלא אני לא יודעת
למה
זה מצוין, אז באמת אפשר באמת לומר, כי ככה. ואני שואל, כאילו, למה השם ציווה בכלל מראש, אם זה מותר לשאול דבר כזה, בפרשת חוקת? ולמה משה לא שומע, ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך עקרוני לו הפער הזה? ושוב, אני לא חושב שההסבר של זה פחות נס הוא הסבר משכנע, אותי לפחות זה לא משכנע כל כך, כי עיקר הנס הוא בהוצאת המים, לא אכפת לי איך. תפילה בכבוד. חבוד. נכון, אז בזה אני ממש מסכים, יש פה כנראה משהו עמוק, אנחנו עכשיו מנסים ל... נכון. זאת אומרת, טוב, זאת אומרת, אולי באמת הכלפר ה-40 שנה האלה היה אמור לחולל משהו. גם דור אחר. השתתקו את הענותיכם. אני אשאל שאלה. למי פעם אמרו גם, אפשר לענות על זה בעילום שם, למי פעם אמרו בבית, דבר לקיר? למה, מה זה יקרה דבר לקיר? אומרים לך משהו, ואת לא מקשיבה, כאילו. אז מה זה אומר על דיבורים לקיר? שאין טעם לדבר לקירות, נכון? כי לדבר אליך זה כמו לדבר לקירות. הקיר לא עונה לך, הוא גם לא כל כך מבין עברית. ודבר לסלע. סלע מיוחד, זה נכון. בטוח שהיה מיוחד, כי היה שם מעיין בפנים.
טוב, אני
חושבת שגם בין
רגע
הוא שתרה, אני חושבת שבסילום
מסוים
כרגע. כן, כן, כן. זה נכון, במפגש הזה, אבל בין, פה יש איזשהו מפגש פסגה, בין משה רבנו, פאר האנושות, האדם הכי גבוה בעולם, כאילו, רוחנית, לבין דומם. הסלע הוא אבן. עכשיו השאלה במפגש הזה, באיזה שפה נדבר שם? כן. אדרבה. כן. אומרת, זה איזשהו סוג של ציות, אמרתי לכם, תעשו ובלי סברות. אני מבין, אז אם זה ככה זה, אז אין שום שאלה, אלא פשוט היה פה משהו של קבלת מרות כאילו, ולא קיבלתם. רק... כן, הנקודה כאן היא עדיין לא כך ברורה, זה למה משה מכה בסלע. אז למה עושה את זה? כן.
אולי כאילו, צריך כאילו עכשיו בסיום שנות ה-40 האלה, שזה היה אולי קצת כמו דין, כי בעצם נעשו הרבה אנשים, אז צריך לדעת כאן הנהגה מסוג אחר, שיותר כמו שזה דיבור, שיותר רך כאילו. ואז משה הוא בעצם התנהג עם הסלע בדין, הוא גם אמר להם שימון האמורים. וזה היה פסוק של פס.
כן, זה לא פרשה שהיא כל כך מפרגנת למורים.
מורים
יש
מורדים.
זאת אומרת שעד הם היו עוד כאילו רגילים להקאות, ועכשיו הם אמורים יותר להיות בדיבור. אבל בואי שניכם לדבר על זה רגע. כאילו, את מי הוא יקע פה? הוא יקע סלע. אני אשאל אחרת. האם מישהי כאן פעם ראתה, עשתה סיור באתר בנייה פה, עם הפועלים הצדיקים? לא פועלים, העובדים הצדיקים? הבנאים, יפה. האם ראיתם אותם מדברים לקירות, או שהם קודחים בהם? שואל, כשנניח צריכים טרקטור לחפור בור, אז הוא מדבר לקו חפירה, או שהוא פשוט מגיע ונושך לאדמה?
אולי זה גם כמו הפרט הטוב, שאם אני אוהב, כאילו לא עקה ביור, לא ערך המתן על היור, זה משהו ביחס אליו, כאילו, זה לא
קשור ליור. כן, את אומרת שמשה, כשהוא... זאת אומרת, הצטווה, להוציא דם מהיור, או להוציא קיני מהאפר, הוא לא עשה את זה בעצמו, מצד יקרת הטוב. אבל איך זה קשור לסלע הזה, המסכן הזה? הסלע הזה כבר חטף מכות פעם אחת. וזה עזר, ובשלח. אז אפשר באמת לומר, כן. נכון. איש האלוקים.
גם אמרנו לעשות דבר כזה מוזר, לדבר אל האבן, ובכלל לא נצטע משנה.
כאילו, יש דרישה של יעבדת, כאילו, כאילו, עשה פרק הולך לתורפים כבר, לעם ישראל, נצטעים, לדבר זה כאילו כזה מוזר. כן, כן, את אומרת שאדם כזה גדול, אצלו, מדקדקים איתו כחוט השערה, הוא היה צריך לדבר כמו שאמרו, ואני רק שואל, למה? למה אמרו לו לדבר לסלעים? מה עומק הדבר הזה בכלל, שצריכים לדבר לסלע? או? את מקצינה את השאלה, את אומרת, אותו מטה שהקית בו את היאור, את הסלע, תיקח אותו בידך. ואת אומרת, אם הוא כבר... מבקש לקחת כבר את המטה, למה אתה לוקח את המטה? למה אתה מצווה אותי? הרי אם זה רק דיבורים, אז לא צריך מטה. אז מזה אפשר באמת להבין שאם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה, כנראה שהוא מדבר, הוא יתכוון כביכול שהוא ישתמש בו באיזושהי צורה. אז זה מעצים את השאלה. כן.
אנחנו
כן. כן. אומרת שכיוון שהם חטאו, בחטא הזה שהוא חוסר אמונה משום מה, לכן הם לא יכולים להניג את עם ישראל, בכניסה לארץ. זה נכון, עובדתית זה נכון. השאלה היא אבל למה החטא הזה הוא חוסר אמונה, ולמה העונש הזה הוא כנגד החטא, שמשום מה נחשב חוסר אמונה. זה מה שאלה שלנו, נכון, זה נכון. שאלה האם אפשר לשאול קצת, כאילו כדי להבין דבר השאלה, לא בשביל... אז אפשר באמת לומר, שבמפגש הזה שבין אדם לבין סלע, בין האדם הכי עליון באנושות, לבין אבן, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה לדבר עם הסלע בשפה של הסלעים. יש עוד שאלה אחת אנונימית, אחרונה להיום נראה לי, האם מישהי פעם רכבה על חמור או על סוס? רכב. האם דיברת עם הסוס, או שעשית לו עם הרגל? גם וגם. וכשדיברת, הוא ענה, כאילו? לא, הוא שומע, הוא מקשיב. הוא יענה בתזמון שהוא יבחר לנכון. כאשר את בעטת בו ברגל, בבטן שלו, הוא זז? זז, נכון זז? למה? כיסוס. גם אילפו אותו, וגם הבעיטה הזאת בבטן, היא לא נעימה לו. והסבירו לו כבר שאם הוא לא יזוז, אז יבטו בו עוד פעם בבטן, והוא לא רוצה לקבל עוד בעיטה אחת, אז הוא פשוט זז. אם היית אומרת לו, סוסי, חמודי, אולי נתקדם קצת. אני רוצה להגיע מכאן, לחדרה. אתה זוכר את הדרך, נראה לי שהוא לא היה כל כך מבין. למה זה חשוב? זה חשוב כי כאשר אדם נפגש עם אבן, יש שוב שתי אפשרויות איפה תהיה התקשורת ביניהם. אפשרות אחת זה לרדת לגובה של האבן, ולדבר עם האבן בשפה שאבן מבינה. גם כשאתה הולכת לטיול עם אחיין שלך, חמוד, שהוא בן 3, הוא רוצה להגיד לך משהו, רוב האנשים, כדי שהוא לא ירגיש שהוא כזה קטן ונמוך ומסכן כזה, את מתכופפת לגובה שלו, נכון? ואז הוא מדבר איתך בגובה העיניים, נכון? כן או לא? יופי. זה אפשרות ראשונה. כדי שהאבן תוכל כביכול לתקשר, אני צריך לרדת לגובה האבן, לא לגובה הפיזי של האבן, אלא למישור הזה, ולדבר עם האבן בשפה של אבנים. שפה של אבנים זה לשבור אותה. אין שפה אחרת לאבנים. יש אפשרות שנייה. היא אפשרות מוזרה קצת. האפשרות השנייה המוזרה, זה כשאני מדבר עם אבן, להרים את האבן אליי, לדבר איתה בשפה של בני אדם, ולצפות, להתפלל שהיא תבין. או האחיין שלי, כשהוא מדבר איתי, במקום להתכופף אליו, להרים אותו אליי. ואז לדבר איתו בגובה שלי, לא בגובה שלו. יכול להיות שזה לא כזה קריטי בשיחה עם אחיין, אבל זה מאוד קריטי כשאנחנו נפגשים עם, עם, עם עולם כזה, עולם שלם של חומר. עם ישראל בעצם עובר הרי, מפרשת בעלותך, הוא עובר מהלך של מהנהגה ניסית, של מעל הטבע, להנהגה טבעית של בתוך הטבע. הכניסה לארץ היא הולכת להיות העצמה של הדבר הזה, של עבודה בתוך הטבע. אנחנו אמורים לעבוד האדמה, לזרוע, לחרוש, לקצור, לא ימן. הכניסה לארץ בעצם משקפת כאילו את הסיום של המסע הזה, מהעננים לתוך המציאות המעשית עצמה. אתה כבר צריך באמת לזרוע ולאבד את האדמה, ולהפריש תרומות ומעשרות, ולהביא ביקורים, זה עבודה שהיא מתחככת עם הארץ, עם האדמה. כמובן שהסכנה בעבודת האדמה, זה במקום לעבוד את השם, אני עלול באמת להגיע למצב שאני עובד את האדמה. אתם זוכרות שיש עבודה זרה שנקראת בעל? מה זה בעל? נכון, בעל זה אליל, אל ש... אחרי לא גשם, כי שדה בען זה שדה שהוא מושקע על ידי גשם. מה זה היה הדבר הזה? איך עובדים את הבעל? או למה בכלל צריכים לעבוד בעל? מכיוון שהחיים בארץ ישראל הם חיים בסיכון. אתה חייב גשם. שלא פה מצרים, מדובר שיש נהר, שהוא משקה את האדמה. בארץ ישראל, למטר השמיים, תשתה מים. אתה חייב את הגשם כדי לשתות מים. עכשיו, הלחץ הזה סביב הגשם, הוליד עבודה זרה, שנקראת בעל, של שיטה כזו או אחרת, רוחנית, בכוחות טומאה, לגרום לגשם להגיע. אתה עושה משהו, איזשהו עניין כזה וכזה, והגשם יורד. עכשיו, אם לא היה יורד גשם, אף אחד לא היה עובד את הבעל. כנראה שבאיזשהו אופן, מכל מיני סיבות, הדבר הזה הוא יעיל כנראה. זה מוריד גשם באמת. הרמב"ן אומר שאם זה לא היה עובד, ואת הרמב"ם טוען שכל העבודה זרה זה הכל שטויות. הכל זה להטוטנות, זה עבודה בעיניים, אחיזת עיניים. רמב"ן בנון אומר זה לא יכול להיות. אם התורה אסרה עבודה זרה, סימן שהיא יעילה, כי אחרת לא צריך לאסור אותה, זה היה סתם טיפשות לעבוד עבודה זרה. זה שאנשים משך דורות, עשרות ומאות שנים עבדו עבודה זרה, ואלפי שנים, זה סימן שזה כנראה כן עובד. האליל שנקרא בעל, העבודה שלו הייתה יכולת להוריד גשם בלי שיפור מוסרי של האדם. יש אפשרות כזאת, איזשהו תחמון כזה, שתופר את המחבר, את מה שצריך לחבר, ויורד גשם. מעולה, מצוין. למה זה חשוב בארץ ישראל להתייחס נכון לחומר? כי אפשר בטעות להגיע שוב לגובה, כאילו גובה הדשא. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לדבר לסלע, מה בעצם הוא אומר לו? תרומם את החומר. ניקח כלי יקר, ברשותכם, כלי יקר נפלא. רגע. אומר כלי יקר, לפניכם. ניקח קודם כל את הפשט, את רשב"ם, שהוא מציג את השגיאה. אחרי שמשה אומר, שימון האמורים, הוא אומר, הוא מספק אמר משה, כן, שטעה במה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה. מזה הוא באמת הבין, כמו שנעמה שאלה, אז הוא הבין כנראה שיש לו שימוש למטה הזה, ולא האמין שבדיבורו עם הסלע יוצאים ממנו מים, אלא בהקעת הסלע, המטה, סליחה, אלא בהקעת המטה. כמו שעשה ברפידים, הוא שחזר בעצם את מה שהיה לפני 40 שנה. ומה שאמר הקדוש ברוך הוא, ודיברתם אל הסלע, היה סבור שזו דיבור הסלע, הנאמר במטה. מה זה נקרא לדבר לסלע? לדבר עם הסלע בשפה של סלע, זה עם מקל. ולכן הוא עשה את זה, ולכן הוא עיקה בסלע, הוא הבין שזה הציווי. ולמה זה חטא? אומר את יקר, בשם ה... ילקוט שימוני, זה בסימן תף שים סמך ג' הוא אומר ככה, ויקיתם לא נאמר, אלא ודיברתם. עכשיו שימו לב, זה קשור לאחים הקטנים, מיום שני בצהריים. כשהנער קטן, רבו מלמדו, הוא מכה אותו. זה לא עובר בגץ, אבל כאילו הכוונה זה יותר סמכות כאילו. כיוון שהגדיל, בדיבור מייסור. זאת אומרת, ילד קטן צריך סמכות, צריך גבולות. אז פעם זה היה אולי בהקעה ממש, היום זה בהקעה כוונה מנטלית, תגיד, אני אמרתי ככה, אתה עושה נקודה. וכיוון שהוא גדל, אז כבר צריכים לדבר איתו, שכנע אותו. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שימו לב לנמשל, נמשל מעניין. כשהיה הסלע קטן, הקיטע אותו. שנאמר, והקיטה בצור, אבל עכשיו שיגדיל, ודיברתם אל הסלע. מוזר, לא? אומר הזה הכלי יקר, וכל משכיל ישתומם על המראה הזה, וכי סלע זה עיני בשר לו, ולא קטן וגדול, מה זה קשור לסלע שהוא גדל, שהוא התבגר? סלע. זה אבן. היא לא גדלה, ולא מתבגרת. הוא אומר ככה, ודאי אין הכוונה כי אם, אלא ממשל. שישראל ילמדו מזה. כי יש הבדל בין המוסר שבעל פה, ובין המוסר שבשבט הנוגס. זאת אומרת, זה לא קשור לסלע, זה קשור לצופים, לעיני העם, הרי מה זה יש כאן, יש כאן איזה מין מעמד כזה, שמשה רבנו עושה מעשה לסלע לעיני העם, הוא אמור להסביר להם משהו. אומר הכלי יקר, מה שכתוב באותו מדרש, שהסלע כבר גדל, הכוונה היא שעם ישראל גדל. הצופים עברו דור, אם פעם היה דור של יותר מסגרת ואכיפה, וסמכות וציות, היום הדור גדל, עם ישראל עכשיו עבר דור, כל מתי מדבר כבר מתו, עכשיו יש פה דור חדש של באי הארץ, הם צריכים לשמוע דיבורים, לא הקאות. וכשמשה מכה בסלע, הוא בעצם, כמו שאמרתם בצדק, זה לא ממש עונש, זה יותר איזושהי תוצאה טבעית. הקאה, בסלע זה אומר שמשה לא מצליח כאילו לדבר כשיש פער כזה, אלא הוא יורד לרמה של הסלע. עכשיו זה לא בדיוק חטא, כי משה רבנו, למעלתו של משה רבנו, של הגובה הזה, כשהוא יורד לחומר, זה פער מאוד גדול. אני אתן דוגמה, בטח שמתם לב לזה. אני אתן דוגמה שהיא גם פרסומת סמויה, למי שעוד לא הספיקה. בטח אתם מבינות שיש בעם ישראל כל מיני קהילות. יש קהילות שהן יותר מחוברות לרובד האל-טבעי של העולם. יותר באמונה כזה ופחות מחוברים לטבע ולחומר וקודש וחול, פחות. את אוהבת לקרוא לזה גלותי. נניח, לא יצא, אני אלך על זה רגע. בוא נאמר שבקהילות החרדיות אנחנו אוהבים לומר שהם פחות מחוברים לקרקע, נכון? אנחנו, הדתי-לאומי, ברוך השם, אנחנו יותר מחוברים לחול. מצוין. עכשיו בוא נעשה שנייה אחת חשבון. אם היית צריכה לנחש, את לא יודעת, עוד הגעת עכשיו מהמאדים, את יודעת שיש, היום ברוך השם, זכינו לכך שיש אפשר לבדוק בדיקות רפואיות, גנטיות, לפני החתונה, זה נקרא, נגיד לכם בסוד, זה נקרא דור ישרים. את צריכה לנחש, בציבור הדתי-לאומי והחרדי, מי יותר ילך על הבדיקות של דור ישרים? מי שמחבר קודש לחול, או מי שלא מחבר קודש לחול? מה היא מנחשת? ברור שמי שילך על דור ישרים, נגיד, אני צריך, אני, מה זאת אומרת, אני מאמין ברפואה, בטבע, בקדמה, במודרניזציה, אני בוודאי הרבה יותר אמור ללכת על זה שאני כאילו בודק, מי שהיה אמור להגיד הכל באמונה וכל זה ויהיה טוב ותחשוב טוב ויהיה טוב, היה ציבור שכביכול מנותק, נכון, מהמקום של חול וקודש, נכון? איך את מסבירה בפועל שבציבור החרדי זה must דור ישרים, ובציבור הדתי-לאומי אנחנו חיים באמונה וכל מיני ויהיה טוב וכל מיני? למה? אבל איפה הנס? הנהגת הנס, מילה תפארת, ויתור, ויכול הכל, איפה זה נעלם פתאום? תשובה, דווקא מי שנמצא ביום יום, בעולם של קודש, כשהוא מגיע לחול, הוא הכי חול שאפשר, הוא עושה את זה בצורה הכי מתוקתקת, ודווקא מי שמחבר קודש וחול לפעמים, הוא מתבלבל בין הבית כנסת לבין הרחוב, כי הוא לא שם לב שההנהגות שקשורות לבית המדרש, הן לא בהכרח אמורות להיות בקופת חולים. איך זה קשור אלינו? דווקא משה רבנו, כשהוא פוגש את החול, הוא מדבר איתו בדרגה של החול. הוא מכה את השיער. ודווקא יהושע, זה מעניין מאוד, שהוא יותר ארצי, כתוב שיהושע היה איש אשר רוח בו. זוכרת מה רש"י אומר על זה? מה זה איש אשר רוח בו? האם שזוכרת במקרה? קלט התנ"ך, או קלט רש"י. רש"י אומר, מה זה רוח בו? שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. דווקא בגלל שהוא נמוך יותר, הוא מסוגל להזדהות עם כל אחד. וכל אחד מרגיש שהוא מבין אותו בול, 100%. דבר שמשה לא זכה לו. בגלל שמשה גבוה. כן. בטח. לא שמעתי אותך.
אמרתי שהמים
כן, כן, אני אחזור על השאלה. את אומרת, זה קשה מאוד להאמין שכאילו משה אדם כזה גדול, למה הוא לא מצליח לתת מקום לפרטים? אני אשאל שאלה אחרת. אפרופו שבוע סיכום, שסיימנו אותו בשמחה ובססון היום, בטח אתם זוכרו שלמדנו, ממש לאחרונה, בשיעור גמרא, על משה מול רבי עקיבא. והבאנו שמשה אומר, למה אתה לא נותן תורה, הקדוש ברוך הוא, לרבי עקיבא כבר, שהוא יהיה גם המסורת וגם החידוש. ואנחנו שאלנו, למה משה לא יכול לראות את התג של האותיות? זאת אומרת, למה, צריך עכשיו אדם אחר, רבי עקיבא, שהוא יראה את התגים. משה לא רואה את התגים? זוכרת מה שהמהר"ל אומר? מה אומר המהר"ל? יפה, שכדי שמשה יוכל למסור תורה בצורה נאמנה למקור לגמרי, אסור לו לחדש. אסור שיראה את הפרטים. מכיוון שהוא עסוק בכוונה במכלול, וצריכים אדם נוסף, את רבי עקיבא, שהוא ידרוש כל תג, שהוא יראה את הפרטי, פרטי, פרטי פרטים. אותו דבר בדיוק פה. משה רבינו זה לא פשלה, זה לא בעיה, אלא זה, ככה זה אמור להיות, כאילו. כיוון שמשה נמצא, הוא איש האלוקים, הוא נמצא מעל הטבע, הוא צריך להיות שם. לכן מה שאמרה שין, היא אמרה בצדק, היא אמרה שזה לא, זה לא עונש בכלל, זה כאילו תוצאה טבעית. זאת אומרת, כתוב כאן, גם לא כל כך כתוב בדיוק, לא כתוב כל כך חטא, אלא יען. יען זה בגלל שלא האמנתם בי לכם אתם יותר. אז אם אנחנו עושים רק סיכום רגע של העניין, כן, לפני השאלות שלכם, אז אני אולי אחזור על זה רגע. דווקא משה רבנו, שהיה פני חמה, כשהוא נפגש עם החומר, הוא נפגש איתו, הוא לא יכול לתקשר. הוא לא יכול לעמוד למעלה ולהרים את הסלע עד אליו, זה בלתי אפשרי. כשהוא עוסק בחומר, הוא עוסק בחומר ברמה של החומר, הוא שובר סלעים. קצת מזכיר את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נשמע משה רבנו, שלפני שהוא עשה תיקון, אז הוא היה שורף. הוא רואה את העולם הזה במבט של העולם הבא, ופשוט מעיין באלף את העולם הזה. אחרי שהוא עבר תיקון, הבן שלו עדיין שרף, בצדק, וטוב שכך. רבי שמעון בר יוחאי, ריפה באיזושהי דרך. אבל פה, כאילו, זה שמשה מכה בסלע, זה ברור למה. כשאני לא בטעות אתמכר לסלע, ואחשוב שהוא בן אדם. אתם זוכרות, היה פעם ספר על עץ נדיב, מוכרות? אתם מבינות שזה ספר מאוד קשה מוסרית. מבינות, נכון? כאילו, האדם שם מתואר כיצור אכזרי מאוד, כפוי טובה. ואפשר היה כאילו לחשוב שאדם שקורא את עצים, אז הוא עושה שואה, כאילו, הוא נאצי, לפי הספר הזה. אבל זה לא הנקודה, היכולת של משה לדבר עם סלעים היא של שבירה. בגלל מעלתו, התפקיד שצריך עכשיו בעם ישראל כדי להכניס אותם לארץ, הוא תפקיד של דיבור לסלע, של הרמה, של רוממות לחומר, להרים את החומר. אתם, אני לא יודע אם אתם מכירות, אבל יש, תקה אחת, יש סיפורים על אדמו"רים, שכשהם אוכלים, הם לא מורידים את הראש לכיוון הצלחת, אלא עושים כאילו כמו מנוף, לא יודע אם זה כל כך, כל כך יעיל בזה, אבל אולי היה אפשר שהצלחת יהיה איזה מין קפיץ כזה שכאילו מנות עליהם על גובה הפה, אבל כאילו היחס, התקשורת אל החומר היא מבחן מאוד גדול עבור האדם. האם אתה יורד לחומר או החומר עולה אליך? היחס בין קודש לחול, לא כל תקשורת היא קידוש החול. יש תקשורת שחיו לקודש. וכשאני משתעבד לרמה של הסלע, אני בעצם מחלל את הקודש, לא מקדש את החול. אני נכנס לרמה של האבן. ואת זה משה לא מצליח לעשות. כן, חבר.
אבל
זה הבנתי, אם הוא רב ברמה המתמלמה לה, איך הוא כן מצליח להגיע לרמה של איזושהי תקשורת, וגם תקשורת להגיע לרמה של איזושהי תקשורת, וגם תקשורת להגיע לרמה של איזושהי תקשורת. כן, כן. את אומרת שיש פה זום, נשות הזום. את שואלת ש... גם עצם העובדה שמשה בכלל מתקשר עם סלעים, זה כבר חידוש גדול. זה כבר בשורה, כאילו. אז הוא לא תקשר עד הסוף, אבל זה שהוא בכלל מצליח להגיע לסלע, זה לא מובן מאליו. זה נכון. אבל בסוף משה הוא גם איש האלוקים. הוא לא רק אלוקים. הוא לא רק נשמה. לכן הוא אמור להיות באיזשהו תקשורת עם הטבע. האופי של התקשורת הוא אחר. אני רוצה להרוויח משהו מהסיום של מסכת אבות שלכם. אמרתם שזה היה קשה קצת מסכת אבות, כי בין השאר היה אל תרבה שיחה עם האישה. כדוגמה. אני רוצה שנייה אחת לדבר על זה רגע. מה זה? באמת מה? כאילו אדם, זה כתוב שם, באשתו אמרו, יש לך, את חושבת שכאילו, מתחתנים ובעלך כאילו לא לדבר איתך?
לא הרבה. לא, כי אמרו, אל תרבה, זה לא שלא לדבר.
נכון.
אולי
את הרבה, זה סיפור שצריך את הניקולה, וזה יפה, אמרו, משם, אמרו, כן, אז המהר"ל מסביר, אתם עסקתם בזה או לא, במשהו של הרב רענן, לא, שהוא לא עוסק בזה השנה בעצם, עם הרב יחיאל, נכון? זה היה שם. אז הוא מסביר שיש הבדל בין שיחה ודיבור. דיבור זה תכליתי. שיחה זה מסתובב, כאילו. העניין של השיחה הוא עניינה של האישה. שיח. עשרה קבלים שיחה ירדו לעולם, העניין של האישה זה באמת לראות, להכיל כאילו, לשמוע את המעגל כאילו כולו. העניין של האיש הוא דיבור הוא יותר תכליתי. יש מושג שאני לא יודע אם אתם מכירות אותו, אצל הרב קוק, גם על פי כתבי הרי הקדוש, על סוד העיגולים והיושר. מכירות את המושג הזה? קצת מכירות? יש, העולם הוא מתקדם בספירלה. יש עיגול, נלך מעגל השנה לדוגמה, אז יש מעגל השנה, אבל כל שנה זה קדימה, זה עוד, כאילו עוד צעד הלך, עוד התקדמות. זאת אומרת, שנת תשפ"א היא שונה מתשפ"א. היא לא שונה במעגל, היא שונה ביושר שלה. עכשיו, יש תמיד בעולם עיגולים ויושר. עיגולים זה מה קרה, יושר זה מה הפקתי מזה. האישה היא יותר קשורה ליסוד העיגול. מכל מיני סיבות, גם ביולוגית זה ככה, וגם נפשית זה ככה, אישה הרבה יותר קשורה למהלך עצמו של החיים. והאיש יותר קשור למגמה של החיים. זה בעצם היושר. אל תרבה שיחה, זה אל תתמכר למעגלים. אל תתמכר לעיגול, תנסה להיות תכליתי. למה אמרתי את כל זה? מכיוון שכאשר אנחנו מדברים לסלע, ההבדל שבין דיבור לבין הקאה, הקאה היא מאוד שולטת, כאילו, היא מאוד מורידה את המנחיתה. דיבור הוא הרבה יותר משתף. וכנראה שבמבחן של הכניסה לארץ, זה היה אמור להיות, כאילו, שאנחנו מצליחים להרים את הסלע לדרגה שהוא לא רק מקבל הנחתות ומתבקע לשתיים, אלא שהוא מצליח כאילו להתרומם בעצמו. ובהקשר שאיתו כך פתחנו, אל תרבה שיחה עם האישה, זה אסור שהדיבור יהיה רק ברמה של שיח, של שיחה. הוא צריך להיות גם דיבור, בסופו של דבר דיבור שמקדם אותנו לאנשהו. ולכן ברוך השם אנחנו מתחתנים, כדי שהאיש ייתן יותר את העניין הזה של המגמה והחזון. האישה תיתן יותר את העניין של העיכול וההכלה וההקשבה כאילו לתהליך. וביחד יהיה גם עיגולים ויהיה גם יושר. מה שבעצם קרה כאן בחטא הזה שוב, זה שבירת הכלים כאילו. אני לא מצליח, משה אומר, לדבר לסלעים, אלא אני עדיין בדרגה שלפני 40 שנה, ששם הקדוש ברוך הוא אומר, וזה קורה, וזה מבוצע. ודווקא יהושע, שעולה כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא הרבה יותר עיגול מאשר יושר, בפער. לכן הירח כידוע, זוכות, נכון? שהוא כוכב לכת, הירח והשמש, היא גם כוכב לכת? לא. אז למה אנחנו אומרים שהשמש זורחת ושוקעת? כי אנחנו כוכב לכת. אז פני משה כפני חמה, זאת אומרת שמשה הוא קבוע, הוא חותך, הוא רואה את הנצח, לכן משה זה מידת הנצח. יהושע הוא פני לבנה, הוא בעיגול, הוא מסתובב. נכון, את צודקת, ודיברתם אל הסלע כתוב, נכון, אבל דיבור הוא הרבה יותר עיגולי מאשר הקאה, יחסית לשיחה דיבור זה ישר, יחסית להקאה דיבור הוא מאוד עגול, את צודקת שפה היה, אם היינו לוקחים עד הסוף, היינו אומרים, ושוחחתם עם הסלע, לא צריכים להגזים, יחסית להקעה, אבל דיבור הוא מאוד עגול, הוא מאוד כאילו משתף את הסלע כאילו בתהליך. בדיוק, אז ככל שהאדם יותר מגיע לטבע וחי פחות נס ויותר טבע, הוא צריך לרומם את המציאות אליו, שהמציאות ישתכנע. אני אתן דוגמה, אתם צוחקות על זה הרבה וזה בסדר, זה נכון, על הדמוקרטיה במדינה, זה מצחיק באמת, איפה אנחנו מדברים. אז באמת, אני, נניח, אם היינו חושבים על איזשהו אירוע, אנחנו עושים נניח אדרן הלך, אנחנו אומרים לכם מראש, שיהיו כוחות יסם, מחוץ לאולם, מי שלא מסיימת, מגבניקיות תפלו בה. כולם היו מסיימות, אני בטוח, לא בטוח שהייתם שמחות בזה מי יודע מה. כשאין כוחות יסם, יכול להיות שפחות, זה פחות מבוצע, אבל מי שעושה את זה, עושה את זה עם כל הלב, כי היא הזדהתה. זה ההבדל שבין הקאה ודיבור. בהקאה יש מאזן נעימה. זה שמשה רבנו בכניסה לארץ לא מצליח לדבר, זה בעצם המבחן הכי, הכי פשוט לכך שהוא לא יכול להביא את העם אל הארץ. זה לא התחיל כאן, אתם זוכרות. מתי התחיל המעמד של משה קצת להיות פחות, להתדרדר? זוכרות מתי? שעבר? איפה זה היה? בדיוק מתי? ב? שלושה שבועות, נכון. נכון, בבעלותך, ששם בוואי בנסוע אהרון, היה שם ספר שהפסיק, ומשם ואילך התחילה התדרדרות. זה התחיל במתוננים, במתאבים, והסנהדרין שעכשיו משה ייסד, כאילו ייסד, שהוא כבר לא לבד. ואז מרים שמדברת על משה, והצרעת שלה, ואחרי זה המרגלים שרוצים בעצמם לדעת כאילו, איך עושים את, 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 את הדבר הזה עם העונש שלהם. ואחר כך בקורח, שהוא קורא תיגר כנגד משה, זאת אומרת, משה רבנו עובר שבועות מאוד קשים, של כאילו יותר ויותר ויותר הוא כזה חצי נעלם, כאילו, הוא כבר לא בלעדי, ויותר 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 השטח רוצה כאילו לומר את דברו, וכאן זה איזשהו כאילו ביטוי לדבר הזה, יש פער, או כמו שראינו קודם, זה לא שהסלע גדל, ועכשיו צריכים לדבר אליו, אלא עם ישראל גדל, כשעם ישראל גדל, היחס לסלע צריך להשתנות. זה, כן. שמושה עוד יותר? נו? לא, זה בסדר, משה נשאר פני חמה, אבל העם כבר לא שם, העם כבר לא מוכן לקבל הנחתות, הוא יתבחר, הוא רוצה בעצמו, הוא בוחר סנהדרין. נקרא לכם רגע, מתוך עניה, הגמרא אומרת בספר ברכות, ממש בהתחלה, אני חושב שאתם מכירות את הדבר הזה, יפה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלכויות. מרדות הכוונה זה חרטה. עדיף להביא חרטה אחת בלב של הבן אדם יותר מאשר כמה מכות, רבי יוחנן אומר אפילו 100 מלכויות. סליחה, זה יש לה כשאומר. אומר הרב, כאן אורון וחזל, זה בעין היה ברכות א', עמוד 31, פסקה א'. כאן אורון וחזל, נועם דרך החינוך. כי לא במעלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. והעירה האמיתית היא עירת הרוממות, הבא מצירוף האהבה הנאמנה. מעלומות לא מחנכות, מעלומות מאלפות, הן לא מחנכות. ועד הזמנים האחרונים, אומר הרב, לירדו חכמי הפדגוגיה לזה. לא הצליחו להבין את מה שחלק כבר אמרו מזמן. והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. עד הימים האלו, שהניסיונות הרבים הוכיחו להזכיר את אשר אמרו לנו חז"ל ברוח קודשם. מה שחז"ל כבר מזמן אמרו, אומר הרב, רק מאחרונה ממש, חכמי הפדגוגיה והחינוך הבינו את מה שחז"ל כבר אמרו מזמן, שאי אפשר לחנך במעלומות.
אבל למה זה כל כך מסוגלת
ביהדות? נכון, השאלה זה מה זה נקרא שבטו. אם שבט הכוונה זה מקל, או שבט זה שבט מוסר, צודקת, שבאמת יש כנראה שלב כזה שהסלע צעיר, והוא צריך משמעת במסגרת, הוא צריך להיות בתוך תחום, בתוך גבולות, ולאט לאט גם העולם מתבגר, וגם האדם כשהוא מתבגר, הוא צריך פחות גבול ויותר שכנוע, ויותר הפנמה. ולא כתוב כאן שאין עניין בכלל בשבט מוסר, אלא שאם אתה רוצה באמת לשנות את האדם שמולך, ולא רק את מה שהוא עושה, אלא את מי הוא, את הזהות שלו, זה לא יקרה דרך מעלומות. מעלומות לא מחנכות. כן. כן. כן, 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 נכון, נכון, כנראה שכבר שקד אמרה את זה קודם, שזה לא עונש, זה כאילו פועל יוצא, זה בא כדי להמחיש גם למשה, גם לעם ישראל, שההנהגה הזאת שהייתה מאוד טובה במדבר, היא לא מתאימה לארץ ישראל, וזה בסדר שכך.
אבל
עכשיו, זה מאוד קשה. המעבר והפרידה, זה פרידה קשה. מכיוון שעם ישראל בסופו של דבר מאוד 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 תלוי וקשור למשה רבנו, יותר מזה כתוב שכאשר משה נפטר, נשכחו אלפי הלכות. זה אומר שבאמת ההחזקה של התורה בעם ישראל עברה דרך משה רבנו. זה נכון שזה משבר קשה מאוד, אבל הוא הכרחי. שנייה אחת, כן. כן, כן. למה שבאמת משה לא פשוט ייכנס, לא כמנהיג, אלא כאזרח רגיל, מן השורה. יש מדרש מדהים בפרשת וילך, או בהתחלה, לא זוכר, על איך משה רבנו סיים את חייו. משה אמר בדיוק כמוך. אמר, הקדוש ברוך הוא עזוב אותך. לא מתאים שאני אנהיג, אין בעיה אחי, אין בעיה. אני מוכן להיות אזרח רגיל. זה כעס רגיל, אנונימי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה. אני הולך איתך. אבל אתה צריך להציל את הרוח שלך על יהושע. ואז משה מגיע ומעציל את רוחו על יהושע. ויהושע הולך ודורש. דורש בהלכות. ומשה הולך ויושב בכיתה של יהושע. ושומע את יהושע בצד. כתוב שם ממה שהוא לא מבין. יהושע דורש ומשה לא מבין. כמו שהיה איזה רבי עקיבא, אותו דבר. ואז פתאום עם ישראל, אותם אנשים ששם יושבים, רואים שמשה נמצא שם, ונבלים מאוד, מתחיל לצרוח על יהושע. איך אתה לא מתבייש? אתה דורש, ורבך יושב פה? ומכריחים את משה ללכת לראש. ומשה אומר, אין לי רשות. יהושע תמשיך. ואז יהושע ממשיך. וכתוב שם שמשה, לא זוכר בדיוק את המילים, שהיה איזה מילה שאמר יהושע, ואז כל החוכמה של משה התנקזה, כי היא נשאבה ממשה ועברה ליהושע, ואז משה לא מבין כלום. והוא הולך ונופל, הולך וקושה, הולך ונופל, ואומר לו, תסביר לנו, אני לא יודע כלום. ואז משה אומר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הבנתי, קח אותי, תעזור, אין טעם. וככה הוא נפטר. עכשיו, כל זה, זה קצת שונה מאשר מה שאנחנו רגילים, לומר שלא קעת עינו ולא נסליחו, והכל היה רגיל, זה נכון לא קעת עינו ולא נסליחו, אבל התפקיד שלו, כאילו, הרוח שהייתה על משה עברה ליהושע, אין אותה למשה יותר. המעבר הזה הוא מעבר קשה, הוא מתחיל כאן, הוא מתחיל בחטא הזה שבעצם כאילו מתמצת את הפער הזה, שאמור כאילו בסוף להתמלא על ידי יהושע. כן. נכון. איפה אהרון נכנס פה? משה מכה ואהרון נענש, ועוד מת לפני משה. הציווי היה, לקח את המטה, והקל את הידה, אתה ואהרון אחיך. זאת אומרת, השילוב הזה שמשה ואהרון כאן, הוא זוג, כאילו. וכשמשה מכה, אהרון בתוך הדבר הזה, הוא ממש חלק מהעניין. אפשר היה באמת לומר שאהרון היה, הרי הוא היה בעצם הדובר של משה, כאילו. משה היה איש אלוקים, ואהרון הוא זה שבעצם דברר את זה לעם. בשלב מסוים כבר זה לא מספיק. לא מספיק רק להסביר את משה. צריך להיות בהנהגה אחרת. זה לא עניין רק של, 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 של דוברות, כאילו של חיבור של העם לגודל הזה. אז אהרון הוא חלק מהעניין, אמנם הוא בעצמו כנראה לא עיקה, אבל הוא חלק מההנהגה הקודמת שצריכה להתחלף. כן. כן. לא אמרנו לא עונש. אמרנו רק שעונש בתורה בכלל הוא תמיד תוצאה טבעית. הוא לא עונש חיצוני למעשה. אלא הוא, הוא המשך כאילו של אותו, אותו העיקרון הרוחני שקרה בחטא. הוא מבין, נכון, הוא מבין, הוא מתפלל. זה קשור מאוד לערכה של תפילה. כנראה שיש משהו בתפילה שהיא עשויה לשנות מציאות. ומשה מתחנן והתחנן תפילות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תעשה לדבר אליי עוד. וחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד תפילה אחת, ואני כביכול חייב לענות לך, תעצור פה. כי זה לא לטובת עם ישראל. ולכן כשמשה מסכם את הדבר, הוא אומר, גם בי התענף השם בגללכם, למור גם אתה לא תבוא שם. זאת אומרת, משה רואה בדין שהוא קיבל, בגלל עם ישראל. אם עם ישראל, נניח, לא היה חוטא, בחטא המרגלים, ולא היה יורד לעולם הטבע, אלא היה נשאר בעולם הנס, הייתה פה הנהגה מצוינת. אבל כיוון שעם ישראל יורד, משה נשאר גבוה, ההפרש והפער הזה הם כבר בלתי אפשריים. כן.
ולגבי מה שקודם על הקטע של להפות מול לדבר.
כן.
אז נראה לי שיש קצת קיצוניות בין להפות שזה משהו שהוא מאוד מבוטי ומשהו שהוא מאוד בין, זה דבר שזה כאילו בסבובה וזה, כי אם רק מדברים והפה טוב, אז זה מביא, זה מביא אותנו לבינוניות.
נכון.
ולחוסר, כאילו, אנחנו נגיע לשום מקום
בגלל. טוב, נגיע. אבל זה, כן, כן, את אומרת, צריכים גם אכיפה. השאלה כנראה תמיד אצלנו זה מה העיקר. האם העיקר זה האכיפה וקצת הסברים, או שהעיקר זה הדיבור ויש קצת אכיפה ליד. זאת אומרת, תמיד צריכים משטרה. השאלה אם צריכים שתהיה מדינת משטרה. כמו שכתוב לגבי שמואל הנביא, שמכיוון שהוא דן את ישראל בעריהם, כתוב שהוא לא צריך שום שופטים ושום שוטרים ושום אכיפות וסדרנים, כי עם ישראל קיבל את זה. כאילו הציבור קיבל אותו, כי הוא האמין שהוא מבין אותו. ובני שמואל, אומנם לא חטאו לפי דעה אחת, אבל הם היו צריכים הרבה אכיפה, כי לא היה להם אמון מהעם. זאת אומרת, כשיש יותר דיבור, יותר שכנוע, אז צריכים פחות לשים בקצה את מי שכאילו בודק, מוודא את ה... את הביצוע.
זה לא רק תמיד בנוגע לנגיד, לא יודע מה, יחס של הורי ילד או מחנך תמיד או דברים כאלה. אני בפני עצמי, אני נמצאת באיזשהו דבר מסוים, אני יכולה להגיד כאילו, כאילו הקשר להם לנו דיון השבוע, כאילו כמה מדרשה, כאילו כמה אנחנו דורשות בעצמנו וכמה אנחנו, טוב, אז אני סבבה ואני אשמור קצת ילד, אני פה בשם. ולפעמים כאילו
הרוב
שטוב, כשאני אבוא לנפור, אז אני...
לא קם. נכון, נכון מאוד. חושב שמעט שהמקום של עבודה מהירה הוא בוודאי נכון. הוא קיים. אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו, לעשות מעצמנו מסגרת השאלה, אבל אם צריכים שמישהו אחר יעשה לי מסגרת. האם אני צריך שמישהו אחר יחליט עבורי ויאכוף את דעתו עליי?
אבל יש לנו את התורה, וזה כבר חיים חיים חיים. אנחנו חיים של
אכיפה. מסכים, אני אשאר רק בסיכום, למה הקדוש ברוך הוא אמר לי ללמוד תורה? למה הוא לא אמר לי תבצע תורה? אל תלמד, לא אכפת שאתה תלמד או לא תלמד, שיהיה רק רבנים שלא יודעים. אתם צריכים לעשות. למה יש ציווי שהוא יומם ולילה? הוא מציף אותי. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תלמד את התורה. לא רק תעשה אותה, שזה ודאי נכון, אלא גם תלמד אותה. למה זה חשוב לו? אבל תראי כמה... נכון, תראי, אבל איזה נפח יש להזדהות שלי מול הביצוע. זה נפח אדיר. את צודקת שזה לא תנאי לביצוע. אבל השאלה זה על מה אתה שם את הדגש ובאיזה גיל. יש גילאים, גיל חינוך, הוא גיל שבו באופן כללי אנחנו מחנכים קודם כל מעשית. נותנים ארבעת המינים, הוא לא צריך להבין עכשיו בדיוק למה אתרוג, למה הדס. נותנים ארבעת המינים, יבוא יום ואני אסביר לך גם למה. אבל זה לא חייב להיות כתנאי. אבל יש שלב בחיים שבו הנושא של דיבור יותר ויותר ויותר נושא, זה לא הולך און אוף, זה גרף שהולך ועולה. בשנת ה-40, לקראת הכניסה לארץ, ההנהגה שצריכה להיות יותר דיבור, היא פחות הקעה. אנחנו רוצים עוד טיפ טיפה להתקדם, כן, חבר. תמיד, חברתי, זו נשכח
הנהרה, תהיה לנהגות שמן בו יוחד, כאילו, למה שאתה נתת לנהגות?
אני חושבת
שכל
כך מהר הוא לא מבין כבר, כשפוק, ובטח חזר למנהרה, והיא הייתה לה עוד יותר, ואז הוא באמת יכל להתמודד עם החינוך הזה, ובאמת נודע לתארה כבר,
שהוא לא
יכל
להתמודד עם החינוך, אם הוא מדבר על
כל כך כבר, כי הוא דווקא, כן. זאת אומרת, איך משה לא הבין את רב שמעון בר יוחאי אחרי המערה?
לא, אם הוא
היה כל כך מנהגן בעד, איך הוא לא יכל להתמודד עם החינוך הזה? כן, ואני, הרי רבי שמעון רואה את הבן שלו שורף, למה אתה לא יכול לנפס אותו? הוא אומר לו, אלעזר, תעצור את זה בבקשה, כבר אכלנו את השנה שלמה בגללך. למה הוא לא עוצר אותו? למה הוא צריך לרפא את מה שרבי אלעזר שורף, והוא לא פשוט חדל אותו מלשרוף? כנראה שגם אחרי המערה, יש עניין בשריפה, אבל זה לא אמור להרוג אותך בסוף, זה כאילו אתה נשרף וחי בסוף. אתה נשרה ומתרפא. כנראה שגם המערה, היא לא שינתה באופן תאומי את העניין הזה. שכאילו אתה רואה אנשים עובדים בחיי שעה, אתה אמור לשרוף אותם. אבל אני רוצה שהם יחיו, אז בסוף אני גם מרפא אותם. נכון, נכון. ראות אותה על זה, נכון. ראות אחר, תעזרי לי. למה לא פה לסוף? למה פשוט אפשר להגיד?
אולי זה כאילו
אמת. כן, אבל את קודם טענת. לא יפה. את טענת קודם שצריכים גם להפעיל גם גבולות. לא הכל הולך בהזדהות, בעיקר שתחייך וכל זה. כאילו, יש דברים שהם צריכים כאילו, עיקוב הדין את הער. וזה נכון. וכנראה שבאמת יש איזה כאילו זכר ממשה שנשאר, אבל ההנהגה שהיא יותר, יותר, יותר דומיננטית בדור הזה, שכניסה לארץ היא אמורה להיות הנהגה של יותר דיבור ופחות הקעה. אז בואי נקרא, בואי נקרא. תקשיבו טוב, זה בשמונה קבצים, אין לכם את זה מולכם, זה יהיה תורה שבלבב, אנחנו בזה נסיים נראה, כי זה כבר תחיל את אכזרי. זה בקובץ ג' בשמונה קבצים, בסעיף ת'. אם יש פה איזה חכמי הזום שיכולה כבר, ברוך הקודש להעלות את זה, זה יכול להיות נחמד. זה בשמונה קבצים, קובץ ג', סעיף ת'. אתגר, אתגר. איפה הטיימר? כל הכעסנות שבעולם, הבאה מצד הדרכה, זה כמו דריכה, במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים. וכל החסרונות המוכרחות שאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם, כל הכעסים שיש, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב. מכל מקום, למרות שיש קנאות שמגיעה מתוך מקום טוב, מתוך מקום עמוק, מכל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. בהכאה יש חיסרון. למרות שהיא מגיעה מתוך מקום קדוש, יש בכעסנות שבעולם, ברית חדאורייתא, יש בה חיסרון. וסוף כל סוף, בסוף ההיסטוריה, לעתיד לבוא, הדבר מוכרח להיות מתוקן. חייבים לתקן את הכעסנות הזאת. וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה, יבוא לעולם בדרך שלום, והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. בסופו של תהליך, אנחנו הולכים לפסגת הדיבור, שהתהליכים יעברו דרך דיבור. אני פעם חשבתי, סליחה אם זה קצת נשמע לכם מוזר, אבל כשאני הייתי נער, אז טלפונים, היה להם חוגה, לא יודע אם אתם יודעות מה זה חוגה, עיגול כזה, כזה, בדיוק, כזה, מקפיץ. אחר כך היה כפתורים. היית לוחץ על זה, זה היה מדהים, כאילו, אתה לוחץ שלוש, וכאילו, ככה, הוא יודע. גם בטלפונים יש, אפשר להתקשר דרך הדבר הזה, ואגב, היה פעם לחצנים, ואנחנו זוכות מנוקיה, ואז המציאו שיש כאילו על המסך, אתה רואה כאילו, מספרים, אתה לוחץ על המסך, וזה כאילו, הוא יודע ששם יש שלוש. ויש גם חיוק קולי. את אומרת כאילו, נחמה, והיא בום, פשוט היא עולה לך באוב, ככה. ויש משהו בהתקדמות הזאת, זה ברור שזה חיצוני, אבל זה סימן למשהו. זה סימן שפעם היית צריך ללחוץ כדי להשיג את מי שאתה רוצה, ואחרי זה אתה פשוט יכול לדבר אליו. אתה אומר משהו, הוא ישר, הוא כאילו, הוא שם. אז אומר הרב, באמת לעתיד לבוא, השפע יגיע לעולם בדרך של שלום ונחת. נמשיך עוד טיפה. שורש כל זה, כל הפער הזה של הכעסנות, הוא חטא מי מריבה. החטא שלנו, וכעסו של משה. אמירת שימון האמורים, כמו שאמרה מוריה קודם, שהביאה הקעת הסלע. במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. במקום דיבור, הייתה הקעה וכעס. לכן שימון האמורים קשור מאוד להקעה. זה משהו שכאילו כשאתה מרגיש עוינות, אתה רוצה כאילו להכריח את זה לקרות. ממשיך הרב ואומר, ובתוכן ההופעה של, של הדרכה, של אמונה ושל דיוקי תורה, נתערב בשביל כך, כוונה בהקעה, בזמן של ההקעה, יתערב כוח הקפדנות, עד שהאב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. זאת אומרת, בגלל שיש כעס, אז תמיד חכם שבחוץ לארץ כתוב את והב בסופה, שבהתחלה כשהם יושבים, הם אויבים, בחברותה יש מריבות, אתם גם נראה לי שכאילו חוויתם קצת מריבות, ואם שמכל מקום את והב בסופה כתיב, את והב בסופה זה כאן אצלנו, והאהבה בסופה, אבל אין הרושם של האהבה הארעית הולך לגמרי, בלא שום מפסד. גם כשיש אהבה בסוף, אבל עוד נשאר הרושם שפעם רבנו. בסוף היה סוף טוב, happy end. אבל עדיין יש את המקום הזה שכאילו היה פה מריבה. אומר הרב, לעתיד לבוא יהיה משהו אחר. תורת חסד היא תורה דלעלה, תורה עליונה. תורת הסוד, המתגלה לישרים על פי אליהו ביסודה, בהתבשמו כבר, זאת אומרת, אליהו אחרי שהוא כבר עבר את התיקון במערה בהר סיני. והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום, לעשות שלום בעולם ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. יבוא יום, כאילו בתורת הסוד, היא תהיה זאת שממש כאילו מחברת, שכל המחלוקות הם יהיו צדדים שונים של אמת אחת, שלמה, נעימה. אומר הרב עכשיו, שימו לב, מה יקרה לעתיד לבוא, והוא בעצמו, תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, זה פשוט פסקה מדהימה, והוא בעצמו תוכן, תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, משה רבנו הרי היה ערל שפתיים, נכון? יבוא יום, והוא יפתח את הפה, אבל יפתח את הפה, לגמרי, שמה זה פתיחת הפה שלו? שישוב לדבר אל הסלע, במקום ההקעה שעברה. יבוא יום ומשה יצליח לדבר לסלעים. הוא לא יקבד פה, הוא יצליח, הוא יוכל לפתוח את העולה הזאת, את הכיסוי הזה, ויצליח לדבר גם לאבנים. וגילוי שתורת חסד בהתפרשה, ברוחבה, על ידי, תמיד איך, חכמים בדורות האחרונים, זה שיש יותר ויותר ויותר גילויים של תורת הסוד בדור האחרון, מאז הגר"א והבעל שם טוב. אינו דעת יען מסדרה דמשה, אלה שבאים מהצד של משה, הם בעצם המשך משה רבנו, שהוא רבי שמעון בר יוחאי, והמשך תורת הסוד, ועל ידה יחול כאילו, אור של סוכת שלום, להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים, ועל כל המון לאומים, אשר יבואו רחוק מאפסי הארץ, בשם השם צבאות אלוקי ישראל, המלך שהשלום שלו. זה סוף הפסקה. כן. את אומרת מצוין. זאת אומרת, כדי להגיע לעומק, אתה צריך להיות מאוד גבוה. אני אתן דוגמה כדי להמחיש את זה. תחשבי שנייה אחת, שניים עומדים ליד בור. עומד שם ליד הבור צב וג'ירפה. הבור זה בעומק 2 מטר, על שפת הבור יש צב וישנה ג'ירפה. מה המרחק בין הראש של הצב לבור, לתחתית של הבור, ולג'ירפה לתחתית הבור? הג'ירפה הרבה יותר רחוקה מהבור, נכון? הרבה יותר רחוקה מהבור. אבל מי באמת יכול להגיע לתחתית? הג'ירפה דווקא. עכשיו, בגלל שהיא גבוהה, אז היא יכולה גם להנמיך את עצמה עד הסוף. וכדי להגיע למטה, אתה צריך להיות מאוד עליון. אבל עליון גמיש, עם עמוד שדרה שאפשר גם כופף אותו. כן. נכון, נכון. נכון. את צודקת, באמת, המהלך הזה כאן מראה שיש פעפוע בין הדרגה של עם ישראל, לאט לאט זה כאילו, זה מחלחל ומגיע גם עד כדי הבירור אצל משה ואהרון. זאת אומרת, המעבר שהתחיל בנסיעת אהרון הברית, ביציאה שלו מאזור גז המחנה שכינה, נסיעה שלו לפני המחנה, הוא המעבר שבסוף פעפע והשפיע על עם ישראל, בסנהדרין, במרגלים וכל אלה, הוא גם מה שבסוף מברר את ההנהגה של משה ואהרון. זאת אומרת, זה אותו המהלך שפה כבר הגיע לבירור ההנהגה. זה כבר לא על יד משה, זה כבר במקום משה. זה כבר שלב אחר, לגמרי. כן. כן, אני אחזור על השאלה שלך, את אומרת שזה, הייתי מצפה שלא שמשה ירד לסלע, אלא שהסלע יעלה למשה, אבל זה בדיוק מה שכתוב שם, שלעתיד לבוא יהיה אפשר לדבר לסלעים, יהיה אפשר להכיל מציאות בדרך של דיבור ולא של הקאה. זאת אומרת, באמת זה דורש ממשה רבנו להתכופף, אבל בסוף התהליך הטבע מתרומם משם. זאת אומרת, יכול להיות שטקטית זה אומר להנמיך, אבל כאילו מהותית, זה אומר שהטבע עובר משלב של מוכה לשלב של משוכנע. כן. כן, אם אני מבין נכון את השאלה שלך, את שואלת איך העובדה שמשה הוא לא עסוק בפרטים, זה השאלה? איך זה קשור לנושא של ההקעה והדיבור לסלע? אני חושב שכשאין מכנה משותף, יש כזה משפט בגם, שכשאין מילים אז הידיים מתרוממות, מרביצות. זאת אומרת, כשאין לך מכנה משותף, אין לך שפה משותפת, ואתה רוצה שמשהו יקרה, אתה מתחיל להשתולל. סליחה, זה לא בדיוק, כן, זה פה זה רק דימוי כמובן. משה רבנו אין לו מילים, הוא ערל שפתיים, כלפי סלעים. הוא לא יודע לדבר עם סלע.
לא, כן, זה הבנתי, זאת אומרת, איך הוא אמר על חבורה, איך אפשר
לדבר על כזה? כן, הכוונה היא שכדי לבאר את ההלכה, אני צריך לחבר בין דבר השם לבין המציאות בפועל. וזה נקרא התגים האלה, שרבי עקיבא דורש אותם, זה בדיוק החיבור הזה, של איך הגודל נכנס לתוך מציאות מאוד 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 מצומצמת. משה רבנו בזכות הפני חמה הזה, הוא לא מצליח להגיע למוטוריקה העדינה הזאת, שאליה הגיע רבי עקיבא. בסדר? ורק נסכם, קודם שאלתי עוד, נשאלתי שאלה קודם, של מה, איך זה יכול להיות שכאילו משה, הוא לא מצליח לתקשר עם עם ישראל, עם הסלע שגדל שם וזה. זה מעניין, בואו שתי אחד נחשוב רגע, אני אומר את זה בלי שמות ספציפיים, אבל נחשבי שנייה אחת, לא היום, כשאת ברוך השם כבר עברת, כברת דרך וכל זה, נחשבי ככה משהו בכללי, נניח שיהיה פה עכשיו קיר באמצע סגור, ויהיה פה שיעורים בשתי אפשרויות, אפשרות אחת, פה, יהיה רב חיים קניאבסקי יגיע לפה, כדי ללמוד אתכם שיעור במסכת וקצין, ושם יהיה התוועדות עם נרות, עם איזה גברת שהגיעה, שתספר לכם ותשפוך לכם את הנשמה, ותפריש חלה. אני יודע, זו דוגמה לא טובה, אני חוזר עם הדוגמה, חוזר. הבנתם את הרעיון אבל, נכון? לפעמים אנחנו, מה נעשה, אנחנו צריכים בסוף, אם זה ישור ביידיש. עדיין.
אם אשר אמנו היה פה, זה היה לא יודעת מה, אני לא מבינה כלום, אבל הייתי במחרת.
חוזר לי מהדוגמה. אנחנו עוצרים כאן באווירה הזו, רק אומרים שכל המשך הפרשה, עכשיו אפשר באמת להבין את כל ההמשך. עם המהלך שמשה עובר, משה ואהרון, ואהרון תכף נפטר, נהיה כבר נפרדה מאיתנו, תכף אהרון גם נפרד מאיתנו. ואז מגיע הכנעני מלך ערד, וגם הוא נלחם, וסיחון, כל ההמשך הוא בעצם תולדה של אותו המהלך של המעבר של עם ישראל להנהגה של ארץ ישראל, וההבנה שבעצם מעכשיו ואילך אנחנו צריכים להגיע ולכבוש את הארץ בצורה שהיא פחות ניסית ויותר טבעית. רק נאמר דבר אחד, זה באמת עניין יומה, כחלק מהעניין, אחרי שהארון מסתלק מן העולם, אז הכנעני מלך הרד, שהוא בעצם המלך, מגיע, נלחם בישראל ושווה שווי. איזה שווי הוא שווה? ואז רק אולי כמה שרק איזה, ואנחנו בזה נסיים, זאת אומרת, אהרון נפטר, יש אבל 30 יום כל בית ישראל, וישמע כנעני מלך רע בכפלת פסוק א', עכשיו הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. וידבר ישראל נדר למור, להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את הרם, וישמע השם בכל ישראל ויתן, את הכנעני, ואחרם אתם ואת הרם, ויקרא אשר המקום חורמה. מי זה וידר ישראל? מי עשה את זה? אתם זוכרות עוד מקום שכתוב ישראל ביחיד? זוכרות? בהר סיני. ואיך אני ישראל דרך נגד הר, נכון? איזה שבי גרם לעם ישראל להתאחד? רש"י אומר, אינה אלא שפחה אחת, כמובן שפחה כנענית, זאת אומרת שפחת גויה. כאילו, הכנעני מלך ערד שווה מישראל נספחת בכלל. כאילו, מה את היית אומרת? כנעני, שווה כנעני, תסתברו. בסדר, שווה כנעני, מה, זה לא כזה קריטי, זה לא בסדר. זה רק נזיר אותו, כאילו. אני חושב שבאמת הדבר הזה הוא לקח חשוב עבורנו. עם ישראל נודר נדר, אומר, אני נלחם בהם עד הסוף כדי לחלץ שפחה כנענית אחת. כי כשהכנעני שווה שבי, לא כתוב שהוא שווה שפחה אחת. כתוב שהוא שווה מעם ישראל שבי. זה לא האיש שאותו שבו. הוא לא מעניין, זה לא עניין סוציאלי. יש פה עניין לאומי, שכשאויב שווה שבי מעם ישראל, זה בכלל לא משנה. האישיות של השבוי, הרמת הציונות של השבוי, זה לא מעניין. עם ישראל בשבי כרגע. ועל זה צריכים ללכת על כל הקופה. והמבין יבין, או מבינים, נכון? אבל? לא יודע. פה הולכים למלחמה עד הסוף. מחרימים אותם, הכוונה. לא פותח את זה עכשיו. אמרתי שמנטלית, זה לא משנה רמת ה-IQ של השבוי, רמת הזה, כשיש מלחמה בין עמים, לא דנים, שוב, זה לא צריך לוותר, לא צריך עכשיו להתחנן, צריך להילחם עד הסוף, לכתוש אותם, עד שמתחננים להחזיר. כשהייתי קטן היה איזשהו סרט מצחיק הזה, על חוטפים שחטפו ילד, והם דרשו כופר, כי זה היה בן של העשירים, ואבא שלו אמר, תקחו אותו, לא משנה להם גרוש, כי הוא ידע מי הוא, הבן הזה. והבן הזה עשה להם את המוות, לחוטפים, היה נושך אותם, ומשגע אותם, עד שהם הסכימו לשחרר אותו בחינם. ואבא אמר, בשום פנים ואופן לא, אני דורש כופר. מוכן כאלה דורך כמו עד כסף. אז זה דוגמה, דוגמה למה שצריכים לנקות. לילה טוב, מחר השם יום שישי, מחר אפשר לעשות פה הצור של הקלטה. אין אפשר לתת? אוקיי. מחר יהיו שיחות סיכום עם הרשימה, ואולי גם אני חוצה בראשם...